כאן רשת בית. ערן זינגר. כאן רשת בית. מרחבת, מגזין לעניינים ערביים בארץ ובעולם, עם ערן זינגר.
מרחבת, מג'לה תתناول שאון العرب في البلاد والعالم. مع ערן זינגר.
שש דקות עכשיו אחרי השעה שלוש, שלום מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן רשת בית, מרחבה, תודה שאתן ואתם איתנו. מיד יהיה איתנו כאן חבר הכנסת מנסור עבאס, יושב ראש רע"מ. נשאל אותו על המלחמה בעזה, על המשבר עם ממשל ביידן, על החשש בימין מהאפשרות שהעולם יכיר בקרוב במדינה פלסטינית, וגם על המתרחש בתוך ישראל, המאבק בפשיעה בחברה הערבית, המצב הכלכלי ברשויות הערביות והריסת הבתים בנגב. הממשלה הצביעה פה אחד בעד סגירת ערוץ אל-ג'זירה בישראל. נשאל עד כמה החלטה נכונה דווקא בעת הנוכחית. נדבר עם שני יהודים דוברי ערבית שמכירים מבפנים את אולפני הערוץ בארץ, הדוקטור מרדכי קידר והרב אלחנן מילר. וגם, במסגרת התוכניות ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה בשבוע הבא, ישודר בערוץ מכאן 33 הסרט מטיס הרחפנים, רג'ול אל-מוסיירה. סיפורו של הייתם אבו טריף וחבריו לצוות הלוחמים שהשתתפו בהגנה על מתחם קבר יוסף ב-1 באוקטובר 2000. נשוחח עם הבמאי נהד בשיר על הסרט, על סיפור הגבורה של מדחת יוסף, על הירחמו ועל האמונה הדרוזית בגלגול נשמות. מרחבת, העורכת שושנה פורמן, המפיק ארז נילוביצקי, טכנאי השידור אוסקר טרדלר ואמיר שמואלי, אנחנו מתחילים מיד. אל האורח הראשון שלנו היום במרחבת. שלום לחבר הכנסת מנסור עבאס.
שלום לך ערן, שלום לכל המאזינים ולמאזינות.
יש לנו הרבה דברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם. בוא נדבר קודם כל על ההסתכלות שלך, ההבנה שלך, אולי המידע שיש בידיך. איפה עומדים עכשיו כל המגעים בעניין האפשרות להשיג הפסקת אש, עסקה לשחרור החטופים, חמאס רוצה הפסקת הלחימה בכלל, דבר שכנראה לא יקרה לאור המצב בשטח. איך אתה רואה את הדברים, מה אתה יודע ומה אתה מעריך?
לא שיש לי מקורות מיוחדים שאני יכול לשפוך אור על הפרטים עצמם, אבל כנראה שהניסוחים של ההסכם באים במטרה לענות על הצרכים של שני הצדדים. כל אחד יכול לטעון שיש מחויבות כזאת או אחרת. מה שחשוב בעינינו שההסכם הזה יתקדם וימומש. אנחנו קראנו מתחילת הדרך ועדיין קוראים להגיע להסכם שיביא לחזרת החטופים, להפסקת המלחמה, ושייתן אופק ותקווה שאפשר להתקדם מעבר למבוי הסתום שאנחנו נמצאים בו, מלחמה ולא מלחמה, שלום ואין שלום וכולי. המשפחות סובלות רבות, אני נמצא בקשר איתם, ותמיד מנסה בנושא הזה, במה שאני יכול לעשות, לעזור, אני עושה את זה. בינתיים ההחלטות הן מתקבלות ברמה המדינית ביותר, ושיקולי הדעת הן לדעתי עדיין לא נמצאות בכיוון הנכון. שיקול הדעת, לפחות הישראלי אני מדבר.
רגע, שיקול הדעת לא בכיוון הנכון, זה רק בצד הישראלי, או שאתה מנסור עבאס יכול לומר בצורה כנה, שגם בצד של חמאס יש הרבה מאוד בעיות.
בדיוק. אז ככה, שיקול הדעת בצד, לדעתי הטעות של הצד הפלסטיני בהקשר הזה ברצועת עזה, שכל נושא החטופים לא היה צריך להיות נושא של מסע ומתן, במיוחד בוא נגיד שנהיה ריאליים ולא ככה אידיאליסטים, במיוחד הנושא של האזרחים, הנשים, הילדים, הקשישים, האזרחים באופן כללי, זה לא תרם לצד הפלסטיני בהקשר הזה.
רגע, בוא נפתח את זה, מנסור עבאס. אתה אומר שחמאס למעשה טעה בהערכה הראשונה שלו בשבעה באוקטובר. הוא חשב לעצמו שאם יש לו כל כך הרבה חטופים, בני ערובה ישראלים בידיים, נשים, גברים, ילדים, זקנים, אם יש אותם בידיים, זאת תהיה פוליסת הביטוח שלו, והחודשים שחלפו הראו שזה לא מה שקרה, ועכשיו כשיצאו מתחת לאדמה, אנשי חמאס יראו שלמעשה תשתיות הושמדו, אלפי בתים הושמדו. זה לא מה שחמאס חשב שיקרה כשיש לו כל כך הרבה ישראלים בידיים, נכון?
נכון, ולכן האנשים שבאו אליי בטענות שהצגתי את הגישה הזאת שצריך להחזיר את החטופים מיד, תכף ומיד, הם היום מבינים שאם היה סיכוי ללכת לכיוונים אחרים, שהמלחמה תתפתח למקום אחר בצל שחרור החטופים, היה עדיף מאשר לשים אותם כקלף מיקוח במסע ומתן הזה. אבל בינתיים אנחנו באירוע אחר לגמרי, כבר התהליך הזה התקדם. הייתה עסקה אחת, שגם היא הביאה כמה ימים של רגיעה, לא מעבר לזה. והיום, לדעתי, ישראל שוב בנתה קונספציה שלא עובדת. אבל בעיקר, הנושא של ממשלה שלוקחת אחריות ו... שהיא שצריכה לשלם במרכאות את המחיר על זה שהפקירה את ביטחונם של האזרחים ואלו שנרצחו ואלו שנחטפו, ובינתיים מנסים עדיין לנסות להשיג איזושהי תמונה שתיתן רושם כאילו שהממשלה מנהלת את זה נכון והיא משיגה ניצחון וכו'.
מה אתה חושב? מה אתה חושב צריך לקרות ביום, רגע, ביום שאחרי? אתה יודע, בהנחה, ואנחנו מקווים ומתפללים להשבתם המהירה של כל החטופות והחטופים, ושיוכרז כבר שקט, וכמובן, אתה יודע, בישראל יש הרבה מאוד דעות, יש כאלה שאומרים שאת המלחמה הזאת צריך להמשיך עד הסוף, יש כאלה שאומרים שאי אפשר להמשיך את הלחימה הזאת כל עוד החטופים שם, אבל מה אתה צופה ביום שאחרי? מה מפלגתך, רם, רוצה או מאמינה שצריך להיות החזון בעזה ביום שאחרי המלחמה הזאת? מה צריך לקרות שם? מי צריך לשלוט שם? צהל, חמאס, הרשות הפלסטינית, מנגנון בין ערבי, מנסור עבאס, מי צריך לשלוט בעזה?
אוקיי, אנחנו למעשה ברעם קבענו לעצמנו חזון ויעד. שאלנו את עצמנו איך אנחנו רואים את החיים כאן בעוד 10, 20, 30, 50, 100 שנים. ואמרנו שאנחנו רוצים לראות את העמים חיים בשלום, בביטחון, בשותפות, בסובלנות. זה היעד, זה האסטרטגיה שלנו, זה החזון שלנו. ולכן כל תחנה על הדרך לא משנה מבחינתנו את הכיוון. אפילו שתהיה לא רק מלחמה אחת, עוד 10 מלחמות, מבחינתנו תמיד אנחנו שואבים לממש את החזון הזה של חיים משותפים בביטחון.
אדוני, אני מכיר אותך כמה שנים. אתה לא מתחמק מהשאלה, נכון? מי צריך לשלוט בעזה?
אני רוצה לתת לך תשובה. תמיד יש תשובה אסטרטגית ותשובה שמתייחסת למציאות. עכשיו, לדעתי, אני כבר יצאתי ואמרתי, גם באנגלית, גם בערבית וגם בעברית אפילו, אמרתי שכל הצדדים שמעורבים באירוע הזה מנהלים אותו כאילו שאנחנו בעוד סבב אחד של עוד הפסקת אש, עוד הודנה, לנסות למצוא את הפתרון לנושא של החטופים. דעתי הייתה שצריכים להניח על השולחן, להרחיב את ההסתכלות על כל האירוע עצמו, ולהתחיל להתארגן מחדש למשהו יותר עמוק, יותר מרחיק לכת. כמו, מצד אחד, לישראל יש צרכים ועמדות ומטרות שהיא רוצה להשיג, לפלסטינים יש גם להם את המטרה שלהם בתור עם שרוצים עצמאות ולסיים את הכיבוש וכו'. ולכן מצד אחד להתקדם לעבר הכרה במדינה פלסטינית, מצד שני להתקדם במקביל לעבר פירוז של הרצועה והגדה מפלגים חמושים לחלוטין, שתהיה ריבונות אחת ליד מדינת ישראל, לתת תקווה לאנשים בשני הצדדים, לא רק לתת תקווה לפלסטינים כדי שיהיה להם משהו לאחז בו ולעבוד למענו, הקמת מוסדות מדינה וכולל, לתת לה הצד הישראלי את גם התקווה.
אתה, אבל מנסור עבאס, אתה מחובר מאוד למה שקורה בתוך הציבור היהודי בישראל. לא רק היהודי, גם חלק מהציבור הערבי, שראה מה שקרה בשבעה באוקטובר. אתה חושב שהציבור בישראל יוכל לסמוך? הנה, הזכרת את העניין של מדינה פלסטינית. יש בכלל, אתה חושב שיש איזה כתובת בישראל, מישהו שבכלל מוכן לשמוע על רעיון של קידום הרעיון של מדינה פלסטינית אחרי שבעה באוקטובר? זה משהו שבכלל אפשר לשכנע את הציבור הישראלי שהוא נכון בזמן הנוכחי?
תראה איזה אבסורד אנחנו נמצאים בו. דווקא בצל המשבר הזה יש משהו חדש שלא היה קודם. אנחנו רואים למשל שמדינות ערביות ומוסלמיות שומלות על קשר הדוק עם מדינת ישראל, ואפילו מדברים על עוד נורמליזציה עם סעודיה. מה זאת אומרת? יש לך מערך שלם באזור שאתה יכול להסתמך עליו, לעבוד איתו ולתת גם מענה לשאלה הזאת. מפחדים להקים מדינה פלסטינית כאילו שהיעדר מדינה פלסטינית נותן ביטחון לישראל. הוא לא נותן ביטחון לישראל, אבל מה שהצעתי גם, שמדינות ערב במיוחד כמו שיש להם שלום עם ישראל ובעד כמה עם ישראל, שהם צריכים להיכנס לזירה, אפילו להכניס כוחות ביטחון של שמירה על שקט ושלום וכו'. כאילו, אתה צריך להכניס מרכיבים נוספים, מעבר לכל החשיבה הדוגמטית הרגילה, איך פותרים את המשבר הזה.
Okay.
אתה צריך להכניס אלמנטים חדשים לכל התסביך הזה, שקוראים לו סכסוך ערבי ישראלי פלסטיני, ואז לצאת עם יוזמה רצינית, אמיתית, שנותנת תקווה לאנשים, גורמת לתהליך של התמתנות, של קבלת המחיר.
אבל מנסור עבאס, איך אתה יכול לדבר על תקווה כשאתה רואה, אתה רואה בציבור הישראלי את הפחד שיש אחרי שבעה באוקטובר, ונדמה שאף אחד בכלל, אתה יודע מה, זה לא רק שהממשלה, גם אני, הציבור הישראלי לא יכול לראות עכשיו מעבר ליום יומיים הקרובים, בגלל מה שקרה. אתה מאמין שאפשר, שזה הזמן, אתה יודע מה?
כן. אני לא מצפה מהאזרחים לראות את כל התמונה שאני מדבר עליה, אבל אני מצפה ממנהיגות אמיתית.
אוקיי.
שתצא ותגיד את האמת לאנשים, שהשיקול הפוליטי והאלקטורלי והמפלגתי לא ישלוט בקבלת החלטות בהתוויית דרך ואסטרטגיה וכו'. ולכן
גם זה נשמע קצת אוטופי מה שאתה מספר.
מנהיגות צריכה לקום ולשאת ולהגיד, חברים, אם אנחנו מדברים על מושג של ניצחון, אפילו אם אתה משמיד את כל רצועת עזה, אם אתה מטביע אותה בים, אם אתה זורק פצצת אטום לשם ואתה משמיד את כל העזתים, מה זה ניצחון בעיני ישראל? לרשום על השם של ישראל והעם היהודי שהוא השמיד עם שלם ברצועת עזה, זה לא מתקבל על דעת.
ואם ישראלים יגידו לך, מנסור עבאס, שמה שישראל עשתה בעזה אחרי 7 באוקטובר נועד להבטיח שלא יהיה יותר 7 באוקטובר, שזה לא יחזור יותר.
זה לא
מבטיח, ערן. שמי שבעתיד ינסה לעשות הפתעה כזאת, ולרצוח ולאנוס ולטבוח אלפי ישראלים, ידע שיש לזה מחיר, והמחיר הזה זה המחיר שהפלסטינים בעזה משלמים עכשיו מאז 7 באוקטובר.
אתה בטוח שזה מבטיח את התוצאה הזאת?
אני לא יודע, זה הזמן יגיד.
לא, זה לא מבטיח, ערן, זה לא מבטיח.
אני שואל אותך, אם זאת לדעתך הצורה שבה הישראלים חושבים עכשיו, הממשלה בירושלים חושבת עכשיו.
לא, לדעתי, יש בשני הצדדים אי הכרה עמוקה בצד השני, בתרבותו, בתפיסת העולם שלו, באמונות שלו. אני אומר לך, כערבי, פלסטיני, מוסלמי, זה לא יעבוד. אין דבר כזה הרתעה מוחלטת שאתה מביא עם, לא בהקשר רק הערבי והמוסלמי, אפילו בהקשר הכללי. אין דבר כזה שאתה מגיע לרמת הרתעה מוחלטת שאתה מביס אותו עד הסוף. אין דבר כזה. תמיד יש לך את הייאוש שמוציא את הרציונליות מהראש של האנשים, ואז הם מתחילים להתאבד. למה אנשים מתאבדים? יש עולם אחר לגמרי, ולכן מי שקבע את הקונספציה הזאת, שכאילו להביס אותם עד השוק, להקות בהם קשה, עד שזה לא עובד, זה לא, אפילו, אתה יודע מה, זה לא עובד, זה לא עבד עם הנאצים. גרמניה ניצחו אותה בפעם הראשונה והשפילו אותה בהסכמים וכולי, ואז יצאו הנאצים. פתאום, אחרי מלחמת העולם השנייה, שבאו לעשות את ההסכמים וכולי, האמריקאים עשו שיקום בתוך גרמניה וכולי.
אבל השיקום הזה בא אחרי מכונת ההשמדה הנאצית ספגה מכה קשה מאוד מאוד. ועושים היום את ההשוואה בין הנאצים של אז והנאצים של היום. כלומר, כדי להגיע לשיקום של רצועת עזה, או אתה מדבר לפני 70 שנה, לשיקום של גרמניה, צריך לעבור את המכה הזאת, אולי כדי, אתה יודע מה, דיברת על, יש מי שאומרים את זה, על גרמניה הנאצית, מדברים על יפן במלחמת העולם השנייה, הרי כדי להביס כזה כוח שרוצה רק לטבוח ולרצוח, השאלה היא, אתה יודע, אני יודע את עמדתך בעניין, אבל אם אדם בעולם החופשי מאמין, האם אדם כמוך בעולם החופשי מאמין שזה אפשרי להגיע לשיקום רצועת עזה בלי שהמסר לחמאס יעבור, לא לפלסטינים חפים מפשע, אלא המסר להנהגה של חמאס, לכל מי שאחראי לאסון הזה של 7 באוקטובר?
תראה, אם אתה רוצה תהליך שיצליח,
אתה
צריך תהליך שבו אתה נותן תקווה לפלסטינים שיש להם דרך אחרת לבחור. וברגע שיש להם דרך לבחור, תהיה להם מנהיגות אחרת שתבוא ותגיד, חברים, הנה יש לנו מעבר לפינה מדינה עצמאית, אנחנו צריכים לשאוף לשלום, ללכת בדרך הזאת. אין העניין של מדינה פלסטינית עצמאית ליד מדינת ישראל ושלום וסיום הסכסוך ופיוס וסובלנות, זה לא עניין של מסע ומתן, זה כבר קיים, בוא נלך בדרך הזאת, ואז יש לך דרך אחרת. אתה יודע מה? תאמין לי, בכל עם אחר בעולם, אני לא עכשיו רוצה לעשות השוואות בין לבין לבין. אם אתה לא נותן, אם ליפנים לא הייתה תקווה שיש דרך אחרת ושהם יכולים לעשות, להשתלב ולחזור לבנות את מדינתם ולהתפתח וכו' וכו', יכול להיות שעדיין העוינות בין האמריקאים ליפנים עדיין נמצאת עד עכשיו וכו' וכו'.
אוקיי, בוא נחזור למנוען.
השאלה כאן, איראן, ואני אסיים בה, קטע הזה. השאלה כאן, מה היעד של כל צד וצד?
זאת באמת שאלה טובה.
האם יש לנו יעד של סיום הסכסוך ופיוס ושלום, או היעד שלנו זה להמשיך...
תגיד, מנסור עבאס, כמה אתה שותף לחשש, שאני קראתי זה היום בוויינט, לחשש של שר האוצר סמוטריץ', שאנחנו נמצאים בתקופה, מבחינתו כמובן, מראייתו הפוליטית, בתקופה הכי מסוכנת מבחינת אפשרות שתקום מדינה פלסטינית. ועכשיו יש גם דיבורים, שמענו עכשיו בחדשות, שגם סלובניה אומרת שהיא מוכנה כבר להכיר במדינה פלסטינית, היא כבר חברה באיחוד האירופי. יש יותר ויותר קולות היום, אחרי 7 באוקטובר שמוכנים. כמה זה ממשי? כמה לדעתך זה מעבר לפינה, הרעיון של מדינה פלסטינית שתקום עם ישראל ובלי ישראל לתכיר בכך?
אני חושב שיש עוד ועוד מדינות, אפילו בתוך הממשל האמריקאי, אני יודע את זה, שמתחילים לחשוב, אולי יש דרך אחרת ופתרונות מחוץ לפתרונות הרגילים שתמיד שאפנו להם, להפחית את ההתלקחות, הפסקת אש וכו'. ולכן אנשים מבינים שגם בלי תקווה, לשני הצדדים אי אפשר לנוע קדימה, אי אפשר לנוע קדימה, ולכן היום יש מדינות שאכן חושבות, בוא ננסה את הדרך הזאת. מה שאני רוצה להגיד איראן, ואני יודע שזה אולי קשה לאוזן הישראלית אחרי 7 אוקטובר, מדינה פלסטינית עצמאית ריבונית ליד מדינת ישראל היא לא פרס לפשע שהיה ב7 אוקטובר, דווקא היא עונש. אם יש גורמים שרוצים רק להילחם ולהחיד ולרצוח אנשים וכו' וכו', לא בדיוק מחפשים פתרון. אז אולי התקווה הזאת בדמות מדינה פלסטינית ליד מדינה ישראל היא שתנצח את הקיצוניות ותיתן את התקווה הזאת.
חשוב.
לפחות אני מאמין בה.
מסר מאוד מעניין, המסר שאמרת עכשיו. אני רוצה ברשותך להיכנס פנימה לתוך מה שקורה כאן בתוך ישראל, בין יהוד וערב, ערבים ויהודים אזרחי מדינת ישראל. שלשום נרסו עשרות בתים שנבנו בצורה לא חוקית באזור הנגב. היו תגובות מאוד מאוד קשות. המצוקה של הכפרים הבלתי מוכרים ושל כל מה שקשור להריסות הבתים, מדיניות הריסות הבתים, לא רק של הממשלה הזאת, גם ממשלות קודמות. הסיפור הזה ממשיך להסיק מאוד את החברה הערבית בכלל, החברה הבדואית בדרום בפרט, ואולי גם הציבור, ציבור גדול מאוד של מצביעים שלך, שהאמינו שאולי, אולי, אולי זה ישתנה, ועכשיו אנחנו רואים את התמונות, מגיעות משם תמונות מאוד 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 קשות של הריסות בתים בדרום. מה עמדתך בעניין המצב הזה של המשך הריסות הבתים?
תראה, עירן, זאת עוד דוגמה למדיניות שהיא הולכת הפוך על הפוך וכושלת. למרות שאנשים בתוכם מאמינים שזו דרך לא נכונה. אחרי השביעי לאוקטובר, שבועיים, דיברו אותי כמה שרים, לפחות שניים מבחירים, אמרו לי, תראה מנסור, אנחנו האמת מופתעים, חשבנו שהנגב, הבדואים בנגב יעשו, יתקוממו, יש הקצנה, יש אלימות, וכל הפרופגנדה והקמפיין שהיה נגד הבדואים בנגב. ואז הבדואים בנגב הצטיירו אחרת, הם גם קורבן של השביעי לאוקטובר, 20 נרצחים, חטופים, הבדואים עזרו לקורבנות וכו'. ואז מתחילים להגיד לי, אנחנו צריכים להתחיל לחשוב אחרת ולתת פתרונות לבעיות הסבוכות של הבדואים בנגב. אבל מה קרה בהמשך? אותם שרים נעלמו. אני אתמול, שלשום, שלחתי להם הודעות בקשר למה שרשויות האכיפה והמשטרה מתכננים והריסת 47 בתים, ואז כולם נעלמו. חלק אמרו לי שזה לא בתחום הסמכות שלנו. עכשיו, אני חשבתי אחרי 7 לאוקטובר, אחרי האחריות האזרחית, אני לא בא להגיד לתת עכשיו פרסים ולתת לחברה הערבית, אבל הם קיימו את המחויבות האזרחית הבסיסית שלהם שאמרו על החוק, נמנעו מכל להישמע להסתות, והיו גורמים שניסו לשלהב ולגרור את החברה הערבית אל תוך לתוך האירוע הזה. אני חשבתי שהממשלה תנהג באחריות.
אתה סבור, מנסור עבאס, שמי שנתן את ההוראה בעיתוי הזה להרוס, אתה אומר 47 בתים, סלם אבו ג'אמע, כתב מכאן, אומר שיש שם לפחות 70 בתים שנרסו. אתה אומר שמי שעשה, או מי שנתן את האור הירוק להרוס את הבתים האלה דווקא עכשיו, חשב אולי, אני אומר אולי, לכאורה, על אפשרות שאולי זה מה שיציס את הציבור הערבי, את הציבור הבדואי, ואולי זה יוביל לאימותים ויבעיר את השטח, ואולי הייתה כאן כוונת מכוון? אתה חושב על דבר כזה?
אין לי ספק, איראן, שיש שני דברים שהם ברורים בהקשר הזה. אחד, מה שאמרת, שיש גורמים פוליטיים שחושבים שמה שיציל אותם בהקשר הפוליטי זה התנגשות יהודית ערבית בתוך מדינת ישראל, זה יחזק את הגישה, את המגמות הקיצוניות בשני הצדדים, זה יחליש את המתונים, וזה ישרת אינטרס פוליטי של אגף פוליטי מסוים שעומד בראשו בן גביר וסמוטריץ'. אין לי ספק בזה. זה בצד אחד. בצד שני, הממשלה באופן כללי יש לה יחס עוין לחברה הערבית. העניין של בראשון לינואר 23 שנכנסה הממשלה הזאת והפקירה את ביטחונם האישי של האזרחים הערבים, העלייה בפשיעה ובאלימות יש לה משמעות. אחרי הירידה שהייתה לנו ב-22-15%, פתאום יש לנו עלייה של 130% ב-23 ועוד עלייה נוספת על 23 ב-24. אנחנו אמרתי לפני רגע, הייתי בכנס 70, אבל לצערי הלילה גם היה רצח, ולכן אנחנו גם לקראת שי חדש. מה המשמעות של זה? הנה, אני אומר לך, מנסור, שדוגל בהשתלבות ומנסה לקדם את השותפות ומנסה להרגיע את המצב וכו' וכו'. אין לי דרך אחרת לחשוב, הממשלה הזאת לא מעניין אותה האזרחים הערבים. אין ערך לחיים שלהם בעיניהם, ולכן עזוב אותך מהקיצוצים. אני אמרתי גם שיעשו את הקיצוצים, אנחנו יכולים לסדר בלי הקיצוצים, אבל לעשות קיצוץ בתוכנית החומש למיגור הפשעה והאלימות, זה משבר ערכי, זה לא עניין של החלטות כלכליות.
אוקיי.
זה איפה, מה היסוד הערכי שמביא שר אוצר וממשלה להחליט על קיצוץ בתוכנית החומש?
אני חושב שהדברים ברורים. טוב, יש עוד הרבה דברים שצריך לדבר איתך, אבל אתה יודע, השעון דוחק בנו, ותמיד יש לך מסרים שאני חושב שצריך להתעכב עליהם, ולחקור ולשמוע, ותמיד מעניין איתך מנסור עבאס, יושב ראש רם. תודה רבה לך, אדוני, תודה רבה על השיחה
הזאת. תודה, תודה לך,
אירן. כאן רשת ב', עכשיו 3:30, מיד נצא לפרסומת. אחרי הפרסומת, אל-ג'זירה. הממשלה החליטה פה אחד לסגור את שידורי הערוץ בישראל, ותכף נדבר כאן עם שניים שמכירים היטב את מה שקורה בתוך האולפנים של אל-ג'זירה, מתראיינים או התראיינו שם בעבר, ויש להם הרבה מה להגיד, בעד וגם נגד. כאן רשת ב'. כאן רשת בית מרחבת, איתנו עכשיו שניים. לגבי ההחלטה לסגור את ערוץ אל-ג'זירה, קודם כל, אכן, לפני הפרסומת אמרתי שההחלטה התקבלה פה אחד, אז רק נתקן ונגיד, זה לא בדיוק מדויק, כי הייתה שם היעדרות, שרי המחנה הממלכתי נעדרו מההצבעה, אמרו שמדובר בהחלטה נכונה, אבל ביטוי אומלל. שלום לדוקטור מוטי קידר.
השלום והברכה.
מרכז בגין סדת למחקרים אסטרטגיים, אוניברסיטת בר אילן, ובקו הטלפון השני, הרב אלחנן מילר, שלום לך.
שלום, שלום ערן ולמאזינים.
והמשותף לשניכם, חוץ מהכיפות שאתם חופשים לראשיכם, אני מציין את זה, כי זה מעניין בערוץ כמו אל-ג'זירה, שמביאים שם, או לפחות הביאו בעבר, יהודים, גם חופשי כיפות, גם יהודים שבעיני אל-ג'זירה נראו יותר מהצד הימני, או לפחות זה הרושם שהם רצו להראות, שהם גם מביאים גם את הקול הזה, למרות שאנחנו יודעים שלא כל מי שיש לו כיפה על הראש, חסכה, לא כל מי שיש לו כיפה על הראש, הוא ישר הולך לצד הימני של המפה, אם פגעתי במישהו, אז סליחה. אל-ג'זירה השבוע בהחלטת ממשלה למעשה קיבלה אור אדום מממשלת ישראל. מוטי קידר, החלטה נכונה או לא?
מה זה נכונה? היא מאוחרת ב-27 שנים. מאז 1996, מאז שאל-ג'זירה נפתחה, אסור היה לתת לה פה לפתוח את משרד הג'יהאד התקשורתי, כי אל-ג'זירה זה לא תקשורת, היא גם לא תעמולה. אל-ג'זירה זה ג'יהאד תקשורתי, כפי שקרדאווי עצמו בתוכנית שלו באל-ג'זירה, שריהו אל-חיית, הוא קינה את אל-ג'זירה ערוץ הג'יהאד אל-אעלאמי. ככה הוא קינה אותו, נו, וזה בהחלט נכון. ואל-ג'זירה, אכן, מעודדת את סופיה ואת מאזיניה לרצוח ישראלים, לא פחות.
אז אני אקשה לך, מוטי קידר, כי היה פעם מזרחן בערוץ אל-ג'זירה לפני כמה שנים, שהופיע באל-ג'זירה ואמר לעולם המוסלמי כולו, שהמילה אל-קודס ירושלים לא מופיעה בקוראן, וקראו לו מוטי קידר.
תראה, אני מופיע שם כי אני מנצל את הבימה הזאת, ואני גלוי. קורא לסגור את אל-ג'זירה, הם אפילו פעם ראיינו
אותי. אבל אם יסגרו את אל-ג'זירה, אז איך אנשים כמוך יוכלו להפיץ את מה שאתה חושב, ואת העמדה שלך, שהיא קול שצריך להישמע. אם סוגרים את אל-ג'זירה, אנשים כמוך לא יוכלו להשמיע את דעתם באל-ג'זירה. פה בישראל.
א', יש מספיק ערוצים אחרים שאפשר להגיד מה שאני אומר, אל-ג'זירה היא לא הדבר היחיד בעולם. ואם הם נותנים לי כבר את האפשרות, אז אני מנצל אותה. למה לא? מה, הם לא מנצלים אותנו? הרי מה הם עושים פה? תבין, אנחנו הרי אבילים. אנחנו מאפשרים לג'יהאד התקשורתי הזה להתנהל מתוך מדינת ישראל, במקום להגיד להם, תתכבדו ותעשו את זה מבחוץ. למה אנחנו צריכים לאפשר להם את זה? תראה, וישראל יודעת, כי הרי אנחנו, מדינת ישראל אוסרת לעבוד מתוך ישראל על כמה וכמה ערוצי ג'יהאד אחרים, על מנר של חיזבאללה, על מיידין שמדברר את חיזבאללה, אל אקסה של חמאס, אל עלם האיראני והטלוויזיה הפלסטינית, אסור להם לעבור במדינת ישראל.
Okay.
אל-ג'זירה היא לא פחות אויבת, נוראה ואיומה של מדינת ישראל. קטר, שמנהלת את אל-ג'זירה, תומכת בחמאס גם בכסף וגם בתקשורת.
Okay.
זה שני צדדים שאותו מטבע.
הרב אלחנן מילר, שמעת את הדברים עכשיו, אתה פרסמת, אתה קודם כל מופיע לא מעט בערוצי תקשורת ערביים במרחב הערבי. מתי פעם אחרונה התראיינת באל-ג'זירה, אלחנן מילר?
אל-ג'זירה לפחות לדעתי שנה, אם לא יותר. כלומר, עוד לפני המלחמה ושבעה באוקטובר, אל-ג'זירה כבר הפסיקו להזמין אותי, ולדעתי את רוב הישראלים לאט לאט הפסיקו להזמין. הישראלים היהודים, הכוונה.
כלומר, לא נותנים ליהודים, או לא משמיעים את הקול היהודי, כוונתו ישראלי, או יהודי וישראלי בזמן האחרון להישמע באל-ג'זירה.
אני מרגיש שהייתה איזה שינוי מדיניות באל-ג'זירה שקרתה בהדרגה בלי איזה הכרזות גדולות. ולכן אני קצת יותר חצוי מדוקטור קידר בעניין הזה, בגלל שאלג'זירה בעבר שבה אני השתתפתי כאורח קבוע, במיוחד בתוכנית שקראו לה מיראת הסחפה, שהייתה תוכנית מאוד מקצועית שעברה והקריאה את כותרות העיתונים בישראל, ונתנה בעצם לצופים תמונה מאוד מגוונת ומאוד מעמיקה של מה התקשורת הישראלית אומרת ואיך היא מדווחת על דברים, מהארץ ועד ישראל היום. תוכניות כאלה, אני לא יודע אם הן עוד קיימות היום באלג'זירה, ואם כן, בוודאי שאני לא הוזמנתי להשתתף בהן כבר למעלה משנה. אני מרגיש שדווקא החיסרון של הכל הזה הוא קודם כל פוגע בעולם הערבי, כי העולם הערבי הרבה פחות מבין את ישראל, לפחות צופי אלג'זירה. ואני מודה שאני ביני לבין עצמי חצוי, כלומר לא הזמינו אותי, אבל אם היו מזמינים אותי, אני באמת לא יודע מה אני אישית הייתי עושה.
אז כלומר, איך אתה מסתכל על מה שאומר מוטי קידר עכשיו? כלומר, אתה גם סבור שזה, קודם כל, אתה גם סבור שזה ערוץ ג'יהאד? זה ערוץ שמשרת, יש לו מטרות ג'יהאד? כלומר, שמשרת את מטרות הטרור של חמאס ושל האחים מוסלמים וכל מי שרוצה להשמיד את ישראל?
כן, בוודאי שהיום הערוץ הזה בגדול הוא ערוץ תעמולה שמשרת באופן חד משמעי את חמאס ואת המטרות שלו, ומשתמש בהסתה ובשיח של שנאה ובגזענות נגד ישראל. אני חושב אבל שיכול להיות שהסגירה שלו בישראל באופן מוחלט היא צעד של אולי להיות צודק, כמו שדוקטור קידר אמר, אבל לאו דווקא להיות חכם. קודם כל, רוב הדיווחים מאלג'זירה היום על ישראל מגיעים מרצועת עזה, אזור שאין לנו שליטה עליו. הרבה מהתמונות הן לא של צלמי אלג'זירה, אלא תמונות של מדיה חברתית, תקשורת, טלפונים וכולי. אז אנחנו לא נוכל לסגור את אלג'זירה בקטר, ולכן הסגירה של אלג'זירה בישראל לדעתי תפגע יותר בישראל כמקום שלא מאפשר לתחנה רשמית לפעול.
אתה חושב גם כך, מוטי קידר? אתה חושב גם כמו אלחנן מילר שזה יפגע בישראל ההחלטה הזאת? אם לא פוגעים בה, לא שאני נותן פה עצות, אבל אם לא מורידים את האולפנים של אלג'זירה בקטר ורק סוגרים את הנציגות כאן בישראל, מה זה כבר עושה לרשת הענקית הזאת אולי הכי פופולרית במרחב הערבי? מוטי קידר?
תשמע, בוא נגיד לך, זה שהם עושים את המלחמה שלנו מתוך קטר, על זה באמת אני לא יכול לעשות כלום, כי זה, אני לא הולך לקטר לפוצץ להם את האולפנים. אבל אני אתן לך דוגמה נורא פשוטה. בתשעה במאי 2023, חודשיים לפני המלחמה, ישראל היה לה כמה ימים של הפצצות בעזה נגד מנהיגי הג'יהאד האיסלאמי הפלסטינים, אתה זוכר. וישראל הצליחה להוריד כמה מפקדים, חמאס לא עשו כלום. עומד אליאס קרם, כתב אל-ג'זירה, ואומר ככה, הוא אומר ככה בערבית, סמת אל-מוקאומה מורעב אקסר מן אל-הוג'ום. בתרגום לעברית, שתיקת ההתנגדות, זאת אומרת חמאס, חיזבאללה, מפחידה יותר מהתקפה עצמה של ישראל על הג'יהאד. זאת אומרת, מה הוא בעצם אומר? הוא קורא לחמאס ולחיזבאללה להקות את ישראל, בגלל שישראל התפטרה ממנהיגי הג'יהאד הפלסטיני, הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני.
הדברים שלו ברורים.
סליחה, זה תקשורת? כשכתב אל-ג'זירה עומד ואומר בשידור חי, לכו תהרגו את היהודים. זה המשמעות של מה שהוא אומר.
אז מוטי קידר.
זה תקשורת? זה לא תקשורת?
אתה אמרת בכלל דבריך החלטה שהתקבלה באיחור של יותר מ-20 שנה. אז למה ממשלת ישראל, שמתקראת ימין על מלא מלא, לקח לה כל כך הרבה זמן לעשות את זה? מה היה האינטרס, עוד אחרי פרוץ המלחמה האחרונה, עוד אחרי אירועי 7 באוקטובר, מה היה האינטרס במשך חודשים לא לסגור את אל-ג'זירה? איך אתה מבין את זה?
אילו הייתי יודע, הייתי אומר לך, אבל אני כן יודע. ישבתי עם שרי תקשורת בעבר בנושא הזה, וכולם אמרו דבר אחד, בג"ץ יפתח אותה מחדש.
באמת?
ורק להזכירך את הנושא של המהפכה המשפטית, או של התיקון המשפטי. בג"ץ הרי מנהל את המדינה, ולכן הם ידעו שהם ידיהם כבולות. הם יסגרו היום, מחר בג"ץ יפתח את זה.
חולק עליך לגבי ההערה האחרונה. אלחנן מילר, מה לדעתך הייתה הסיבה שאלג'זירה לא נסגרה עד עכשיו?
ישראל גם השתמשה באלג'זירה, והיה פה ניצול הדדי, כמו שדוקטור קידר אמר. אביחי ידראי, דובר צה"ל, התראיין באופן קבוע באלג'זירה, דוברים רשמיים אחרים של הממשלה התראינו שם, כי הם יודעים שזה ערוץ שמגיע, שאולי הכי פופולרי בעולם הערבי, שמגיע למיליוני בתים, ושאם לא יראינו אותנו, אז הקול של ישראל פשוט לא יהיה שם, ויראינו אנשים אחרים שייצגו תמונה אחרת. אני רואה שההחלטה הזאת השתנתה היום, וגם כמו שאמרת, המציאות השתנתה, כי גם אל-ג'זירה השתנתה. אבל פשוט תגובה אחת להערה לגבי הכתב של אל-ג'זירה, אליאס קרם. אליאס קרם וכל הכתבים בישראל הם אזרחי ישראל. נכון. אם מרגישים שהם הסיתו, יש חוקי הסתה, יש נכון. חוקי פגיעה בביטחון המדינה שאפשר להפעיל עליהם. לסגור ערוץ שלם זה לדעתי יותר פוגע בישראל ובדירוג שלה.
אבל זה לא סגירת ערוץ. אתה לא סוגר את הערוץ, אתה סוגר את הנציגות שלהם בתוך מדינת ישראל.
אתה גם פועל אבל מוטי כדי לחסום את שידורי הערוץ בארץ, זה גם חלק מהמעבר.
לא, לא נכון. אני קולט את זה עד היום.
טוב, אבל...
דרך הרשת. כל מי שרוצה לקלוט את אל-ג'זירה, קולט את אל-ג'זירה דרך יוטיוב.
אז לא עשינו כלום, אז מה עשינו בזה אם אנחנו...
שאלה טובה.
לא, תראה, זה מהלך סימבולי לפחות. תראה, רק לאחרונה, ארצות הברית של אמריקה, שמעת עליה, מדינה דמוקרטית למדי, האיחוד האירופאי, סגרו את רשה טודי, את רוסיה היום.
אבל הם לא סגרו את אל-ג'זירה, נכון?
רגע, הם סגרו את הערוץ שפועל כנגדם. למה שישראל תשאיר פתוח ערוץ שפועל כנגדה? אני בכלל לא מבין.
נסתפק בשאלה הזאת. דוקטור מוטי קידר, אוניברסיטת בר אילן, והרב אלחנן מילה. תודה רבה. הדיון הזה לדעתי ימשיך להעסיק אותנו גם, אתה יודעים מה, יש לי איזו תחושה שעוד לא נאמרה המילה האחרונה.
אגב, לא נאמר פה, אבל אל-ג'זירה הייתה גם מדבררת של בן לאדן.
זה נכון, זה נכון, אני זוכר שהקלטות של בן לאדן.
אנחנו צריכים לתת לדוברות בן לאדן לעבוד מתוך ישראל?
כמו שאמרנו, את השאלה גם צריך להפעיל או להפנות לשר התקשורת, למה זה לקח כל כך הרבה זמן, ומי מנע מזה? טוב, זאת העמדה שלך, או לפחות...
לא, זה מה שאמרו לי.
מוטי קידר, תודה. תודה, חברים, אנחנו חייבים לסיים. תודה, אנחנו עכשיו רוצים לפרסומת. אחרי הפרסומת, שיחה מאוד מעניינת על סרט שישודר בשבוע הבא בערוץ מכאן, במסגרת התוכניות ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה. כאן רשת ב'. כאן רשת ב' כמעט 10 דקות עכשיו לפני 4 במסגרת התוכניות ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה. בשבוע הבא ישודר בערוץ מכאן 33 הסרט מטיס הרחפנים, סיפורו של הייתם אבו טריף וחבריו לצוות הלוחמים שהשתתפו בהגנה על מתחם קבר יוסף ב-1 באוקטובר 2000. זה אותו אירוע שבו מצא את מותו אחרי זמן רב שחיכה לחילוץ מתחת יוסף, הלוחם מתחת יוסף. איתנו עכשיו הבמאי נהד בשיר, במאי הסרט מטיס הרחפנים. שלום לך נהד.
שלום.
תספר קצת על ההחלטה לעשות סרט כזה. איך למעשה הגעתם להחלטה לאנשים, אולי אני אסרח את זה אחרת, כמה היו מוכנים מי שהיו שם באותם ימים, אותן שעות קריטיות, כמה הם היו מוכנים לשתף אתכם במה שעבר עליהם באותן שעות נוראיות במתחם קבר יוסף?
אני צריך להגיד שזה לא היה קל בכלל. אני מכיר כמעט את כל החבר'ה שהיו שם, הם מחזור שלי גם. ואני מכיר אותם אישית, חלקם אני מכיר אישית, חברים שלי. וזה לא היה פשוט רק קל להציף בחזרה את כל החוויה קשה מאוד שעברו הלוחמים שם בתוך הקבר. במיוחד עם הגיבור שלנו, שאייטם, שבשלב מסוים גם, תוך כדי שאנחנו מצלמים את הסרט, פרצה המלחמה, וציף את כל החוויות הקשות שהוא עבר, והוא פתאום הסתגר.
עד כדי כך זה הציף בו את הטראומה מחדש, שהוא לא רצה להמשיך בצילומים, אייטם.
כן, ואנחנו רואים את זה גם בסרט, ופשוט פתאום החליט שהוא לא יכול יותר, ואני גם... ליוויתי אותו ברגעים האלה, והיה לו מאוד קשה, וכן, למרות שלאורך כל הסרט אנחנו מדברים על יכולת להתמודד עם פוסט-טראומה, ואיך הוא ממציא את עצמו מחדש, איך הוא ממציא גם שיטה שלו, שעוזרת לו, והוא גם מתחיל לשתף חברים עם זה, ולעזור להם.
חלק מההתמודדות שלו, של הייתם אבו טריף עם הפוסט-טראומה, עם מה שהוא עבר עליו שם לפני יותר מ-24 שנים בקבר יוסף, זה גם שם הסרט, מטיס הרחפנים, הוא התחיל להטיס רחפן, והוא מספר בסרט איך ההתסה, כל ההתעסקות הזאת עם הרחפן, זה כמו תרפיה, נכון?
נכון, נכון. הוא מספר שקודם כל הוא הולך איתנו את החוויות הקשות ביותר שהוא עבר, יחד עם המשפחה שלו, את המסע האישי שלו, להתמודד עם כל הפחדים והקשיים שצפו אחרי האירוע הזה, וגם הדרך שבה הוא ממציא ומחפש לעצמו דרך לרפא את עצמו אחרי שניסה הכל, תרופות, מפגשים פסיכולוגיים, הכל הוא ניסה ושום דבר לא עזר לו עד שהוא המציא פרפן הזה שהוא מרגיש שהוא מטיס אותו, שהוא שולט לפחות קצת בגורל שלו, כך הוא מספר בסרט, ועד שהגורל מוכיח לכולן שהוא יותר, יותר, יותר חזק מכולנו, צום פורץ את המלחמה ומרסקת אותו בחזרה לתוך הקושי שהוא עובר בשנים.
נייד בשיר, הבמאי של מטיס הרחפנים, הסרט הזה למעשה עוסק באחת הצלקות הגדולות, הן של מדינת ישראל, של צהל, או של לקוחות שהיו אמורים להגן שם, ולעזור לאותו צוות שהתבצר שם בתוך מתחם קבר יוסף, וגם צלקת לחברה הדרוזית. עד כמה אתה הרגשת שזה הנושא הזה של מותו, הנסיבות הטרגיות של מותו של מדחת יוסף, עד כמה הרגשת אחרי יותר מ-20 שנה שזה משהו שממשיך להכאיב לעדה?
אני חייב להגיד שאנחנו ניסינו בסרט לא להתעמק עם תוך הסיפור הזה של הנטישה, שזה היה משהו קולקטיבי. אני חייב להגיד, הוא לא רק בגלל זה הסיפור של מדחת יוסף הפך להיות הסיפור של המדינה, אם אתה זוכר. זה לא היה רק הסיפור של העדה הדרוזית, שיש לציין, שהם הרגישו כן מקופחים, הרגישו שהמשפחה שלו גם הרגישו שננטישו, שאף אחד לא היה שם בשבילם, שערכים שאנחנו לומדים כלוחמים לא התיישמו, אף אחד לא בא לחלץ אותך, וזה עשה שבר. אבל זה היה גם הסיפור של כל המדינה, שכולם נזדהו, אבל זה לא היה עיקר הסיפור שלנו, אבל
הבנתי.
ביחד עם זאת, איכשהו הדמות לוקחת אותנו למקום הזה, כי זה כי אי אפשר להתעלם מזה, למרות שאנחנו רוצים להתעסק ביכולת להתמודד, ברצון להתמודד עם הקושי של הפוסט-טראומה, אבל עדיין גם סוגיות פוליטיות כאלה צפו בתוך הסרט.
תרשה לי להעיר, הסרט מצולם, סרט מאוד יפה, צפיתי בו, הוא ישדר כאמור בשבוע הבא, בערוץ 33, באיזה יום? בערב יום הזיכרון?
בערב יום הזיכרון, כן.
בערוץ מכאן 33, סרט, גם סרט יפה, מרגש, גם מצולם יפה, אפרופו רחפן, אבל יש שם טוויסט באמצע הסרט, שאני חושב, אתה יודע, שמי שלא מכיר את האמונה הדרוזית בגלגול נשמות, לא מגיע מוכן לסרט כזה, נכון?
נכון. זה היה באמת, זה היה אירוע שהפתיע גם אותנו, אנחנו היינו בביקור אצל בשלב אחרי שהייתם כבר הסתגר, אז המשכנו עם רבי, שהוא עוד דמות, עוד חבר של מדחת שהיה איתו בקבר, המשכנו יחד איתו למשפחה, לביקור אצל המשפחה, באמצע הביקור הוא נכנס לי לתוך הפריים, מחבק את רבי, וכולם מתחילים לבכות מסביב, ואני והצלמים, זה לא מבינים מה קורה סביבנו, עד שאנחנו מגלים שהאח הגדול של מדחת, אומר לנו שזה, אני חושב שמדחת, אומר, וואט, מה?
תוך כדי צילום, בלי תחקיר מראש,
בלי כלום,
הגלגול, גלגול הנשמה של מדחת יוסף מופיע, הבן אדם, היה מופיע לפניכם.
הוא נכנס לי בתוך הפריים, הוא פשוט נכנס והתפרץ. הרי החבר'ה ידעו שאני, בדיעבד הבנו שהם, כי כל מי שהיה, החבר'ה שלו, ידעו שיש גלגול וזה, אבל כולם פחדו כאילו לפגוש אותו. יש לכולם תחושה שהם לא הצליחו להציל את החבר שלהם. טוב. צלקת עמוקה של כולם.
אני מבקש, אני לא רוצה שתיתן יותר מדי פרטים, כי אני רוצה להשאיר לצופות ולצופים משהו לצפות בו, לצפות בסרט המרגש הזה, הסרט מטיס הרחפנים, רג'ול אל-מוסיירה, שישודר בערוץ מכאן 33, במסגרת התוכניות ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה, זה קורה כאמור בשבוע הבא בערב יום הזיכרון. נהד בשיר, במאי הסרט, תודה רבה לך, תודה רבה רבה לך על הדברים האלה.
תודה.
עד כאן מרחבת להפעם, מאזינות ומאזינים, העורכת שושנה פורמן, המפיק ארז נילוביצקי, הטכנאים אוסקר טרדלר, תודה אוסקר, וגם אמיר שמואלי ומשה ליכטנשטיין. אני רן זינגר, נשוב אליכם אינשאללה בשבוע הבא. תודה רבה, תודה על ההזנה, כאן רשת ב'.